שלום וערב טוב לכם, אנחנו נפתח עם חבר הכנסת הרב יעקב אשר מיהדות התורה, שלום וערב טוב.
ערב טוב ורוח.
אנחנו לקראת סופו של שבוע שוב עמוס במחלוקות, בניסיון שלכם להיאבק גם על חוקים שונים, גם בוועדת הכספים, בוועדות אחרות של הכנסת, לא תמיד הם הצלחות גדולות, אבל לפחות ההצלחה הגדולה זה להשמיע את קולם של השכבות החלשות, כך בנושא החד פעמי ואחרים. אני רוצה לשאול אותך ברמה הכללית קודם כל, על סגנון העבודה הזו, מתישה, אין תוצאות בסוף, זה לא משנה את החוק, אבל בכל זאת צריך להמשיך לעשות את זה יום-יום, כי אולי משהו אחד קטן, איזשהו שורה, סעיף, יצליח להשתנות.
קודם כל, גם אם לא יצליח שום דבר להשתנות, וזה לא המצב, וזה התפקיד שלנו, זאת העבודה שלנו, זה לא רק חובת מחאה, אלא זה חלק מהמאבק בממשלה, ואין ספק שזה חושף הרבה מאוד גם בעיות בתוכם, שלאט לאט יצטברו, ואנחנו מאמינים שבסופו של יום הממשלה הזאת, שגם ככה אין לה בסיס אמיתי וטבעי, תתפרק. אבל בסליחה, בנוסף, יש הרבה מאוד דברים, גם שמצליחים לתקן, וגם שמצליחים להעביר, תוך כדי, לפעמים אנחנו לא מבליטים אותם יותר מדי כדי לא לטרפד אותם, גם מנושאים שהיו השבוע, אני מאמין ש... חלק מהדברים לא יצאו בדיוק כמו שנכנסו לוועדה, הקלות בנושאים מסוימים. יש הרבה עבודה, יש הרבה מניעה של הצעות חוק כאלה ואחרות שעולות, ואנחנו או משנים אותן בוועדות, או מטייבים אותן בצורה כזו או אחרת. וגם, שוב, עצם המאבק הוא גם מהווה איזשהו כוח הרתעה. גם לקואליציה יש... סף סבל שהם יכולים לקחת על עצמם, ולכן הרבה מאוד תוכניות שלהם והרבה מאוד דברים שלהם שרצו להוציא לפועל, חלק עם גונזים, חלק עם מבטרים, חלק לוח הזמנים כבר לא נותן להם, כי משיכת הדיונים והפיליבסטרים למיניהם גם מביאים אותם ללוח זמנים בלתי אפשרי בכל חקיקה וכל דבר. זה בדיוק תפקידנו, וכמו שאנחנו יודעים לעשות תפקידנו בקואליציה, אנחנו צריכים לדעת גם לעשות תפקידנו באופוזיציה. זאת החובה שלנו כלפי הציבור שלנו, זאת החובה שלנו כלפי השליחות שלנו.
כן, טוב, אתה הרבה שרובלת חודשים ארוכים מאז אסון מירון, את כל נושא הפיצויים למשפחות. היום אתם תומכים בהצעת חוק בקריאה טרומית, הצעת חוק של חברת הכנסת מהעבודה, אפרת רייטן, היא אומרת כי הממשלה תוכל להכריז על אסון לאומי אזרחי, וברגע ש... יוכרז על איזשהו אסון כאסון אזרחי, אוטומטית יזכו הנפגעים לסיוע מוגדל ולפיצויים. אתם תומכים בזה, ואז מגלים שזה לא קשור לאסון מירון.
לא, זה לא מדויק. קודם כל אנחנו תומכים בהצעת החוק הזאת, כי זה נכון, הנה עובדה שנקלענו עם אסון מירון לממשלה רעה, וממשלה שלמרות שבתשובה להצעת החוק שלי, שהיא מיוחדת לאסון מירון, כי להגדיר אותו כאסון לאומי ולחייב את המדינה בפיצויים, עלה השר במשרד האוצר חמד עמאר והודיע ואמר שהם מכינים הצעה לעניין הזה, ותוך חודש, זה היה כבר לפני שישה חודשים, תוך חודש יהיה פתרון, וכמובן שאין פתרון, ואני כל פעם מעלה מחדש את הנושא, והיה גם דיון... בוועדת הפנים השבוע שיזם אותו חבר הכנסת מלכיאלי, גם שם סיכום הדיון של חבר הכנסת ווליד טאהא, יושב ראש הוועדה, היה שהממשלה חייבת לעשות את זה או בדרך של חקיקה או בדרך של הסכם עם הביטוח הלאומי שהאוצר משפה אותו. אבל זה בדיוק מראה כמה החוק הזה הוא נצרח, כי החוק הזה בעצם בא ואומר שאם חלילה יקראו עוד אסונות מסוג כזה, לא צריך טובה של אף ממשלה, ואף אחד לא צריך לעשות טובה לאף אחד. הדבר הזה צריך לבוא בצורה אוטומטית, כמו שצריך להיות. עכשיו, לגבי זה, אם החוק הוא רטרואקטיבי או לא, אני חושב ש... אני לא בטוח שהוא לא יוכל להיות רטרואקטיבית. אני אמרתי אחר כך גם לחברת הכנסת רייטן, שאני חושב שאם קצת לחץ נוכל, יוכל לחול גם על מירון, אבל ודאי שברגע שיהיה איזשהו התקדמות של הצעת חוק מסוג הזה, ודאי שאפילו הממשלה הרעה הזאת לא תוכל לעמוד אדיש.
לא תוכל להתעלם.
לא תוכל להתעלם מהעניין הזה. ולכן אנחנו לא נעזוב את העניין הזה. ואנחנו נמצאים כל הזמן, בכל אפשרות אנחנו מעלים את זה מחדש. גם המשפחות נמצאות, מגיעות לכנסת. אני מעריך שבסופו של דבר אנחנו נגיע לצדק הזה, אבל חבל שהממשלה הזאת לא יכולה לעשות את זה, מה שנקרא, בזכות.
ממשלה שדחפה להקמת ועדת החקירה, והיום חברי הוועדה אומרים...
ממשלה שלא רק דחפה לוועדת החקירה, היא נהנתה ללוש ולטפל בכל העניין הזה, כל עוד שזה לא עלה לכסף. אבל ביום, וועדת החקירה כן עלתה לכסף, 6 מיליון שקל, ואת זה נתנו בשמחה רבה. ואין לי בעיה עם הבדיקה, ואין לי בעיה עם החקירה. אבל האדישות הזאת והאטימות הזאת על סבלם של המשפחות הללו, שאף אחד לא ראה גרוש, כי הרי אין מי שיפצה אותם כרגע, הדרך היחידה שלהם ללכת לתביעות נזיקין שיכולות להימשך 10 ו-15 ו-20 שנה, אז המדינה, כמו שידעה לעשות חוק בזמנו, עשה את זה רוני מילו, בתמיכה גורסת של קואליציה ואופוזיציה באסון ורסאי, זה אסון ורסאי מספר 2, אפילו יותר גדול מבחינת מספר הרוגים והפצועים.
תחבורה ציבורית בשבת, האמירה של שרת התחבורה, ימינה מיד מהירו להבהיר שהם יטילו וטו. יש לנו זכות וטו על כל החלטה בממשלה, ואם אכן תנסה השרה מיכאלי לקדם תחבורה ציבורית בשבת, אז הם יטילו וטו, אלא שהיום כאן בכל חי נעשתה בדיקה, מהבדיקה הזו עולה חבר הכנסת הרב אשר, שזכות הווטו היא רק על חוקים, ופה מדובר בתקנות של משרד התחבורה. לא צריך אפילו ממשלה בשביל זה, לא צריך כנסת. תקנה של השר, זה יורד בחוזר מנכ״ל, ויש תחבורה ציבורית בשבת, בלי אפשרות וטו, וכמעט בלי דרך לעצור את זה.
הניסוח הוא לא משנה, תקנות או חוק. שאלה גדולה היא, האם באמת ימינה שסוף סוף נזכרו, שיש להם וטו בענייני דת, אני לא ראיתי את זה, לא כשמדברים על גיור ולא על החלטות נוספות שהקואליציה מגלגלת. אני קודם כל שמחתי לראות שהם זוכרים שיש להם תפקוד וטו הזאת. השאלה היא במבחן התוצאה, האם הם השתמשו בווטו הזה או לא. כי אם הם ירצו להשתמש בווטו הזה, אתה יודע, לא צריך את ימינה בשביל זה, מספיק כל אחד בימינה. אדם אחד עם מצפון ועם, ועם שמנחה אותה ההלכה ומעניין אותו איך תראה המדינה היהודית, כמו שמנסור עבאס או בליטה או כל אחד אחר שם, יודע שבאצבע שלו הממשלה הזאת תלויה, ואם לא, זה לא יבוא להצביע. מספיק שאחד מחברי ימינה יעשה את זה. השאלה אם הם יעשו את זה או לא, כי בינתיים חלק גדול מהדברים שמחרסמים בדמותה היהודית של המדינה דווקא באים מבית מדרשה של ימינה. אז ככה שאני קודם כל שמח שהם יזכרו שיש להם תפקוד וטו, ואני שמח שהשרה מיכאלי הזכירה להם את זה בתורה שהיא... אבל עצם זה שהיא מעלה את זה בתורה כזאת, מעלה את זה בתורה רשמית, שהיא אומרת זה מה שאנחנו הולכים לעשות והכל, כנראה שיש לה יסוד סביר להניח שבסוף הם יאפשרו לה את זה. והסיבה גם שהם עושים את זה, ואני חושב שאמרתי זה אתמול במליאת הכנסת, אני לא בטוח כמה נפתלי בנט שונא חרדים, או כמה באמת זאת האידיאולוגיה שלו, אבל הוא נמצא במצב שהוא היום ראש ממשלה שבעצם אין לו כמעט אפשרות להחליט על שום דבר. זאת אומרת, דברים שהוא מאמין בהם, לפחות אמר אותם, שקשורים לנושאים פוליטיים, לנושאים של יהודה ושומרון, של התיישבות הצעירה, של הרבה מאוד דברים, שזה בעצם היה המצע של ימינה, או בשמות הקודמים שלה, כשהוא היה בראש המפלגה הזאת. כל הדברים הללו, שמים בצד, על הדברים האלה, הוא לא יכול לעשות כלום, בגלל שיש לו את הצד השמאלי, שעוצר אותו על כל דבר. הנה אביתר, הנה פינוי חאן אל-אחמר, כל הדברים האלה. הם מצאו דבר אחד ששם אפשר לעשות אחדות, שלום ושינוי, בנושא הדת. זה הדבר היחיד שבו הוא יכול להראות שהנה הוא מצליח לקדם דברים. ואת זה לצערי הם עושים. אני מאוד מקווה שהם לא יעשו את זה. אני מאוד מקווה שהם יזכרו שיש להם את הזכות וטו הזאת, אבל צריך להתפלל על זה, כי לא נראה לי שזה באופן טבעי הולך לקרות.
הרב אשר, במבט לאחור, אחרי הפרסומים שאתמול בלילה, לו לא הייתה מתפרקת הממשלה הקודמת, אז גנץ היה נכנס ברוטציה לתפקיד ראש הממשלה, ולא היינו בכל התסריט הזה שאנחנו נמצאים בו, קשה להיות חכם אחרי מעשה ולומר, לא, כן, היינו צריכים לעשות ככה או אחרת, לא זאת השאלה שלי, השאלה היא האם היום, נכון להיום, נכון לתקופה הזו, אחרי שאנחנו רואים את התהליכים שהממשלה החדשה הזו מקדמת, לפחות המפלגות החרדיות ויהדות התורה הפיקו לקחים.
אני דעתי הייתה גם אז בזמנו שאנחנו צריכים לעשות מאמצים יותר גדולים כדי לשמור את זה, אני גם נתתי לזה ביטוי. אני לא מאשים רק את הליכוד, אני גם אמרתי בשיחות שהיו לי בזמנו עם גנץ, שמי שמטרפד לו חלק גדול מהאפשרות של עבודה משותפת זה חלק מהאנשים שהיו אצלו, עם במיוחד השר ניסנקורן בזמנו, שחידד כל הזמן וניסה להתגרות כל הזמן גם בראש הממשלה וגם במיוחד בנושאים המשפטיים האלה ואחרים, וגרם למצב החוסר אמון הזה. אין שום ספק שהאפשרות הזאת שהייתה אז והממשלת אחדות שדובר אז יכלה להיות דבר טוב לכולם, גם לחרדים וגם למדינת ישראל בכלל וגם לנתניהו וגם לליכוד. זו הייתה שגיאה, אבל אני לא יכול להאשים רק את הליכוד, ואני חושב שהיום, אני לא רק חושב, אני גם יודע שבני גנץ יודע היטב שמי שבאמת לפחות בחלק מהדברים הכשיל אותו וגרם לסכסך אותו ולשרוף כל גשר אפשרי לשיתוף פעולה, ואני סנקורן בקיצוניות שלו בכך שהוא חידד נושאים שהוא ידע שהם נושאים נורא רגישים, דווקא חידד אותם במקום לחפש את המאחד. חבל שזה קרה, חבל גם בשביל גנץ, חבל גם בשביל נתניהו וחבל בשביל כולם, אבל אנחנו ממשיכים הלאה.
כן, זו המסקנה וזו התוצאה. ונושא אחרון, כבר לא פוליטיקה אלא באמת אולי הייתי אומר השקפה, אידיאולוגיה, בעקבות דברים שאמר כאן השבוע הרב נויגרשל בפנייה אליכם, נציגי הציבור החרדים, הוא אומר, אתם לא האנשים הנכונים לעשות את מערך ההסברה בנושא הגיור, ואת מסע ההסברה נגד הרפורמים, זה לא תורם לקהל המסורתי, יראו בכך מאבק של חרדים מול חילונים, וממילא המשוואה כבר ידועה. הוא אומר, הנהגת הציבור החרדי הפוליטית או הציבורית, צריכה לקחת אנשים שאינם חרדים, שהם מסורתיים, שחרדים לגורלו ועתידו של העם היהודי, להיות בפרונט, לנהל את מסע הסברה הזה, בכל מה שקשור לכותל, גיור, רפורמים וכו' וכו'. מה דעתך?
קודם כל, אני חושב שמזה ומזה על תנך ידיך. אני חושב שאין ספק שיש הרבה דברים שאתה צריך לדעת איך להנגיש אותם, גם כשאתה מבקר אותם וגם כשאתה יוצא נגדם. אנחנו עושים את העבודה שלנו בתוך הכנסת, והיום הכל שקוף וגם הכל יצא החוצה. אין ספק שבאמת יש חשיבות גדולה מאוד להתארגנות של אנשים כמו הרב נויגרשל ואחרים, או אנשים שחזרו בתשובה ומכירים את הציבורים הללו, אנשים מסורתיים. אין ספק, ואנחנו נברך ונעודד ונרצה לשתף פעולה עם כל גורם מקצועי בעניין הזה. אני חושב שהוא צודק, אני לא חושב שאנחנו מזיקים לדבר הזה, כי מלחמה היא מלחמה יותר פוליטית ופרלמנטרית בתוך הפרלמנט, ולמלחמות האלה יש כמו שיטות עבודה משלהם, שגם לא את כולם אני יכול לפרוט מעל גחלי היתר, אבל זה הרבה מבוסס על הרתעה. והנה אני רואה, והנה אנחנו רואים כולנו, שכשרצה גלעד קריב לבוא ולהתגרות שוב בכותל, וברגע שהוא הבין שאנחנו לא מתכוונים לתת לו את הבמה הזאת לבד ולעמוד שם מולו ולהשתמש באותה חסינות שהוא משתמש בה, לא משנה בגלל פנייה של מי או מה הוא חזר בו, אבל בהחלט יש צורך, ואני אשמח לכל התארגנות כזו או אחרת שתהיה כדי באמת להנגיש ולהסביר לציבור המסורתי בישראל, שהוא הרוב הדומם, שכל היום מוזם רק על ידי תקשורת אנטי חרדית ופוליטיקאים אנטי חרדים, את הסכנות הכרוכות בכך שהמדינה הזאת תהפוך ממדינה יהודית לעוד מדינה ככל העמים, שזה אסון נורא, ושאני בטוח שרוב תושבי מדינת ישראל לא רוצים את זה.
חבר הכנסת הרב יעקב אשר, תודה רבה על השיחה ועל הדברים, בשורות טובות.
תודה רבה, בשורות טובות.